טוב, מי שמצטרף אלינו היום, אנחנו בעיצומו של הלימוד של פרק 9 באיגרת על הרומים. זה פרק מאוד מיוחד, אנחנו כבר מתעכבים עליו מספר שבועות, ואני מעריך שנמשיך עוד מספר שבועות. כפי שנראה גם הערב, יש בפרק הזה להבנתי שיעורים רוחניים מאוד מאוד חשובים, שחשוב מאוד שכל אחד מאיתנו יבין אותם בצורה מעמיקה. לכן אני לא ממהר, אלא באמת שהדברים ייחרטו בליבנו. היום אנחנו נדבר בעיקר על 17-18, שני פסוקים. לקראת הסוף אני אוסיף עוד משהו קטן, ונרחיב על הנושאים האלה. אני אקרא את שני הפסוקים. כי כן הכתוב אומר לפרעו, בעבור זאת עמדתיך, בעבור ערותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. בערך באמצע הפרק תשים לב. והוא משאיר ואומר בפסוק הבא, ויוצא מזה, כי את אשר יחפוץ יחננו, ייתן לו חן רחמים, ואת אשר יחפוץ יקשהו. כפשוטו, אלוהים מחליט על מי לרחם ואת מי להקשות את ליבו. זהו, אלוהים מחליט. כשקוראים את הפסוק הזה כשלעצמו זה נראה קצת מפחיד. אלוהים עושה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, וכביכול לבני אדם אין שום שליטה על מה שקורה. ככה זה נראה בקריאה ראשונה. האם זה נכון? אני אזכיר לכם בקיצור מה שאמרנו פעם שעברה, תראה, אני אגיע לזה. אלוהים בחר בפרעו להיות מלך מצרים. הוא, איך שכתוב כאן, הוא העמיד אותו להיות בראש ממלכת מצרים. באותה תקופה, אני אזכיר לכולנו, בני ישראל היו עבדים במצרים. ואלוהים דרש מפרעו לשחרר את העם. מה פרעה עשה? הוא לא הסכים. אלוהים הקשה את הלב שלו, של פרעה, פעם אחר פעם, ונתן לו מכות מאוד קשות. המכה האחרונה זה מכת בכורות, הבן הבכור שלו גם מת, בכל ארץ מצרים גם. ובזה לא יסיים הסיפור. ואחרי שפרעה נשבר והסכים לשחרר את בני ישראל, אלוהים עוד לא סיים את המכות, הוא חיזק את ליבו של פרעה לרדוף אחרי בני ישראל. הוא משך אותו אל ים סוף עם כל הצבא, ומה הוא עשה? הוא הטביע את פרעה ואת כל הצבא שלו בתוך ים סוף. המת את כולם. עכשיו, שואלים רגע, מה קורה כאן? האם זה הוגן שאלוהים העלה את פרעה לגדולה הזאת, לאחר מכן הקשה את ליבו, עיקה אותו מכות קשות, ובסוף המית אותו עם כל יתר הצבא? לאיזה מטרה? לאיזה מטרה? כתוב כאן. כדי להראות את הכוח שלו, את העוצמה שלו, להראות את שהיכולת שלו היא הרבה יותר גדולה מכל אלילי מצרים שלא יכלו לעשות כלום כדי להציל את המצרים. אז האם זה הוגן באמת שאלוהים מחליט להתעלל בפרעה ובעמו כדי להגדיל את שמו ולפאר אותו בקרב כל עמי הארץ? שאלה. זה נראה על פניו משהו כאן לא מסתדר אולי. אז מה שאמרתי לדברים נכונים, אבל זה לא כל האמת. אני רק אזכיר לכם מה שלמדנו פעם שעברה, אני עושה חזרה קצרה. פרעה לא היה צדיק תמים, שלא תהנה הבנות, ממש לא. הוא היה אכזר, רשע, הוא הקשה את הלב שלו כמה פעמים. במכות הראשונות, תקראו טוב, פרעה הקשה את הלב שלו. הוא לא הסכים לשחרר את בני ישראל. ורק לאחר מכן אלוהים הקשה את הלב שלו. ואז כמובן פרו היה כבר לא יכול לעשות כלום אלא למלא תוכנית אלוהים, ותוכנית אלוהים הייתה להמית את פרו. אז בואו נאמר שלא תהיה נבנות, פרו היה אדם רשע שלילי ביותר, והיה מגיע לו כל העונש, ואלוהים החליט להשתמש בבן אדם הזה שהוא העלה אותו לגדולה, כדי באמצעותו, באמצעות העונש האיום והנורא שהוא נותן לו, להראות את הגדולה שלו, אלוהי ישראל, מעל כל יתר האלילים בעולם הזה. ואני שואל שאלה פשוטה, זה לא הוגן? מה שאלוהים עשה? האם הוא עשה דבר לא נכון? חס וחלילה. הוא פעל בצורה מאוד נכונה, כי פרעה היה אשם, והוא שילם גם בחייו, בגלל הרשע שלו, ואתם זוכרים, הוא זלזל גם באלוהי ישראל. מי זה אותו אלוהים? אני לא מכיר אותה, אני לא אשחרר את בני ישראל, עשה מה שהוא רוצה. עד שאלוהים החליט לסגור איתו חשבון. החשבון היה מאוד מאוד קשה. עכשיו, אתם ראיתם בפסוק קודם כתוב כאן, את מי שאלוהים רוצה הוא נותן לו חן, כלומר רחמים, ומי שאלוהים רוצה הוא מקשה את הלב שלו. אלה פעולות הפוכות כמובן. ונתתי דוגמאות של אנשים שאלוהים מרחם עליהם, כמו אנשי נינווה, הזכרתי את זה פעם שעברה. אתם זוכרים, אנשי נינווה היו גם רשעים גדולים, אבל הם שבו בתשובה. אלוהים ריחם עליהם, הוא לא השמיד אותם. למרות שזו הייתה הכוונה הראשונית שלו. הם שבו, והוא ריחם עליהם והשאיר אותם בחיים. דוגמה נוספת, יש הרבה דוגמאות כמובן לרחמים של אלוהים. ניקח דוגמה את פולוס. פולוס היה גם, איך שהוא אומר, על עצמו, אני גדול הפושעים. הוא רדף את המאמינים. הוא מאוד שמח שסקלו את אסטפנוס למוות. והאדם הזה אילץ מאמינים להתכחש לאמונה שלהם בישוע, לקלל, לגדף את ישוע המשיח. הוא עשה פשעים לא יתוארו נגד ישוע. אבל מה? איך שאומר כאן, אלוהים ריחם עליו, על פולוס. האם פולוס עשה את מה שהוא עשה מתוך מניעים שליליים או חיוביים? מה דעתכם? מתוך מניעים חיוביים. אם תקראו מעשה השליחים, הוא אומר, חשבתי צדקה לצרור את שם המשיח. כלומר, להילחם נגד ישוע. הוא ראה בזה דבר נכון. שישוע וכל ההולכים אחריו צריך להשמיד את כולם. כך הוא פעל. זה מה שהוא הבין. וחוסר דעת, חוסר הבנה. ומה הוא אומר כאן? בראשונה על תימותיוס. רוחמתי. אלוהים ריחם על פולוס. למען אשר יראה ישוע משיח בי בראשונה את כל אורך רוחו. פולוס עומד דוגמה שקשה לתאר אותה. תארו לכם שהיום יושב ראש יד לאחים ישוב בתשובה וימין בישוע. זה נשמע לך דמיוני. בוא נאמר שפולוס היה הרבה יותר קיצוני מיושב ראש יד לאחים להיום. ופולוס הוא דוגמה מדהימה. ישוע רחם עליו וסלח לו ובחר בו להיות גדול השליחים לגויים. יש המון דוגמאות לרחמים של אלוהים, כמו שאמרנו, עוד נדבר את זה בהמשך. כל אדם, לא משנה כמה שהוא חטא, אם יחליט לשוב בתשובה אמיתית, אלוהים מוכן לסלוח על כל החטאים שלו או שלה ולתת לו חיים חדשים וישועת עולמים. מה יותר מזה? אני חוזר, אנחנו נראה גם היום, לאורך כל המשך הלימוד, את הצדקה המוחלטת של אלוהים בהתייחסות שלו לבני אדם. בוא נתקדם. עכשיו אני רוצה להרחיב נושא שבעיניי, זה על הלב שלי לדבר עליו, הוא מאוד מאוד עקרוני. אני לא בטוח שכולנו מבינים את זה, אני מקווה שאחרי שנדבר על זה בחצי שעה הקרובה, זה יותר ברור. הקשיית לב של בן אדם על ידי אלוהים זה עונש מאלוהים. זה עונש חמור ביותר. הלוואי שאף אחד מאיתנו שנמצאים כאן לא יגיע למצב חס וחלילה שאלוהים יקשה את הלב שלו. כמו שיקשה את לב פרעה ודוגמות אחרות. ואני רוצה להרחיב קצת על הנושא הזה, להבין מה קורה כאן. אני אתן לכם כמה דוגמאות, ויש הרבה דוגמאות, שאלוהים מקשה או מחזק לב של בני אדם. אם נקרא ביהושע ותרם אני אפרט בקצרה, אתם יודעים, אלוהים ציווה את בני ישראל שהם באים לארץ כנען להשמיד את כל שבעת עמי כנען. היו עובדי אלילים ועשו את הדברים הכי חמורים, כל התועבות והחטאים שאפשר לעלות על הדעת. מי שזוכר, אלוהים ציווה, לא תחיה כל נשמה, כולל זקנים, נשים, נשים בהיריון, תינוקות, זה משהו לא יתואר. המצב שם היה כל כך נורא, שהטיפול היחיד של אלוהים זה השמדה טוטלית, זהו זה. כדי שכתוב את זה גם יפה, כדי שהם לא ישפיעו על בני ישראל לעשות את התועבות שלהם. ואז מה קרה? בני ישראל בפיקודו של יהושע בן נון נכנסו פנימה, כבשו את יריחו ואי, והם התקדמו. האם העמים שישבו בכנען, שבעת העמים, מה דעתכם? האם הם חשבו שיש להם סיכוי לגבור על בני ישראל במלחמה? מה דעתכם? הם לא ידעו שאין להם סיכוי. אז מה אתם אומרים ככה? אם אין להם סיכוי, מה האפשרות אחרת? לכרות ברית שלום עם בני ישראל כדי לא להרג במלחמה. אבל מתברר שאף אחד מעמי כנען לא ניסה לכרות ברית שלום מבני ישראל. שימו לב מה הם עשו. כתוב, לא הייתה עיר בכל הארץ, בארץ כנען, שהשלים על בני ישראל, בלתי אחיווי יושבי גבעון, את הכל הם לקחו במלחמה. אתם זוכרים את הגבעונים שרימו את יהושע ואת הזקנים, שהם גרים רחוק והם קרתו ברית. אבל הם רימו אותם, הם חיו בארץ. ולכן, בגלל שקרתו ברית, לא השמידו אותם. אבל חוץ מהגבעונים, מה קרה? כל יתר הערים, עם כל הצבא שלהם, הם נלחמו בבני ישראל. למה הם לא ניסו לעשות שלום? מה, להרג, למות? תראו מה הסיבה. כי מעת אדוני הייתה לחזק את ליבם. אלוהים חיזק את הלב של המנהיגים של שיבת המקנם, כדי לא להיכנע לפני בני ישראל. לא, אנחנו לא ניכנע לפני, נלחם בהם, למרות שאנחנו יודעים שנמות. לחזק את ליבם, לקראת המלחמה את ישראל, למען החרימם. להשמיד אותם, לקחת את כל הרכוש שלהם בתור חרם. אלוהים החליט את זה. לבלתי היות להם תחינה. אין תחינה, זאת אומרת, אין חנינה לעמי כנען, אין רחמים. הוא אומר מפרשות, כי למען השמידם, אלוהים החליט להשמיד את כל עמי כנען באמצעות יהושע והצבא, כאשר ציווה אדוני את משה. האם הם יכלו להתנגד לפעולת אלוהים? הם לא יכלו. אלוהים חיזק את הלב, אתם רוצים, הקשה את ליבם, והם ילחמו עד מוות. ראיתם למה? זה מצב אבוד. אלוהים פעל, הם לא יכלו להתנגד נגד רצונו, בלתי אפשרי. דוגמה נוספת, זה הבנים של אלי, הפושעים האלה, בני בליעל, מה שכך חופני פנחס. אני לא אקרא את כל הפרשה, אתם מכירים, רק בקיצור, מה זה מושחתים, בושה לספר מה שהם עשו. אלי, בשלב מסוים, הגיע לאוזניו מה שהבנים שלו עושים, כולם ידעו מה קורה. מה אומר, אומר להם? על בניי, כי לא טובה שמוע אשר אנוכי שומע מעבירים עם אדוני. העם שלנו העביר שמועות שהם מתנהגים בצורה לא נכונה, הבנים של אלי. הוא אומר לי, אם יחטא איש לאיש ופעלו אלוהים, זה ביטוי קצת קשה, הוא אומר להם ככה. אלוהים כאן, הכוונה כנראה לשופטים, מי שיודע, אחד השמות של השופטים היה אלוהים, בתורה זה מופיע. כלומר, אם יש חטא בין בני אדם, השופטים מתערבים ושופטים את מה שקורה. אבל אם אדוני חוטא לאלוהים, לא בן אדם לחברו, מי יבקש עבורו? אם אדם חוטא לאלוהים, אלוהים יעניש אותו. אתם חוטאים לאלוהים, אוי ואבוי לכם. הוא אומר לבנים שלו, אל תמשיכו, תפסיקו מההתנהגות הזאת. האם הם שמעו בקולו? לא שמעו בקולו. אבא שלהם, הוא לא רוצה שהם ייפגעו, שאלוהים יפגע בהם. הם לא שמעו בקולו, למה? בואו תראו מה כתוב כאן, בשמואל א', פרק ב', 24-25. ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ אדוני להמיתם. אלוהים מנע מהם לצאת לאבא שלהם. למה? אלוהים החליט להרוג אותם. זה מה שקרה. אתם מבינים שבשלב הזה שניהם עבודים. אלוהים מקשה את ליבם, הם לא מקשיבים לאבא שלהם. למה? כי אלוהים החליט להמית אותם. זאת הקשיית הלב. בואו נתקדם מעלה. בבשורת יוחנן תרם נראה, אנחנו קוראים וכולנו יודעים שישוע עשה אותות ומופתים יותר מכל אחד אחר שהיה בעולם הזה. בלי סוף. ולמרות כל האותות והמופתים שישוע עשה במקומות שונים בארץ, עמנו לא האמין בישוע. מעטים מאוד האמינו. רוב העם לא קיבל אותו. אז שואלים שאלה כזאת, למה עם שלנו, עם אלוהים, הוא לא קיבל ישוע ולא האמין בו? למה? השאלה שאני שואל, האם העם שלנו יכל להאמין בישוע בשלב הזה? מה דעתכם? שאלה לא פשוטה, אני לא חושב שהיא מאוד רצינית. מה דעתכם? זה כתוב ביוחנן. שימו לב. הוא אומר כאן ביוחנן י"ב, על כן לא יכלו להאמין. אתם שמים מה שכתוב כאן? הם לא יכלו להאמין. אמנו לא יכל להאמין שישוע משאיר בן אלוהים, לא יכלו. כי עוד אמר ישעיהו בפרק ו', אתם בערך מכירים את זה, השי עיניהם והשמין לבבם, כלומר, תקשט הלב שלהם, עוד מזמן ישעיהו, פן יראו ביניהם ולבבם יבין, ושבו ורפאתי להם. תראו איזה דבר שכתוב כאן. לא פעם שואלים, איך זה יכול להיות? מה קורה כאן? ישוע עושה, מקים אנשים מתחייה, מגרש שדים, מה הוא לא עושה? ורוב העם עיוור וחרש. לא יכלו להאמין. אגב, זה נכון עד ימינו. מי שחושב בטעות שמחר או בתקופה הקרובה תהיה התעוררות בימינו ואלפים או עשרות אלפים יבואו לאמונה בישוע, אני מודיע לו שיש לו תקוות שווא. זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני שמעתי כל הרבה כאלה באים ארצה מתלהבים, הנה, שתהיה ריווייבל, התעוררות בארץ שלנו, איזה התעוררות, עם שלנו עיוור. ואני לא אתחיל לפרט בנושא הזה. עד שהמסווה, הווילון הזה, לא יוסר מהעיניים של עמנו, הוא לא יכיר בישוע, לא יעזור כלום. אף אחד מאיתנו לא מסוגל לשכנע אף יהודי שישוע המשיח, זה פעולת אלוהים. ורק, כשדני התפלל, רק השארית, המעטים, אלוהים פותח להם את העיניים. תן לי רגע בהמשך באיגרת אל הרומים. אתה אומר רק רגע, אם הם לא יכלו להאמין, הם אשמים? אם מישהו אומר לי, כך עליך 100 קילו, תסחוב איזה משהו כבד, ואני לא יכול, אם אני אשים, אני פשוט אתמוטט, מה אני אשם? שאני לא יכול לשאת 100 קילו? יותר מדי כבד לי. האם הם אשמים? אני לא סתם שואל. ברור שהם אשמים. במה הם אשמים, אתם יודעים? שהם הגיעו למצב הזה שאלוהים הקשה את הלב שלהם. הנושא שלי זה הקשיית הלב. אלוהים הקשה את הלב שלהם בתור עונש, ולכן הם לא יכלו להאמין בישוע, וזה נכון עד ימינו. עמנו לצרנו עד עכשיו, וזה ימשיך הלאה, עם קשה עורף, לא מוכן להשתחוות לפני אבינו שבשמיים. לא מוכן כעם, חוץ מהעתים. לכן העונשים כל כך כבדים. אנחנו יודעים ב-2000 שנה האחרונות איזה טרגדיות והסונות עברו עלינו כעם, בגלל שדחינו את ישוע המשיח. אתם רואים כאן דוגמה, השמן לבבם זה הקשיית הלב. בגיעת רומים פרק א' למדו, אני אעבור בקצרה כמה נקודות, זה נושא מאוד עקרוני בעיניי. אנחנו קוראים ככה, וימירו את כבוד האלוהים אשר איננו נפסד בדמות צלם אדם הנפסד, צלם כל עוף והולך על ארבע ורמס אדמה. מה בני אדם עשו? במקום להאמין באלוהים, האמינו באלילים, בפסלים, מעשה ידי בני אדם. לכן, מה אלוהים עושה? על כן, גם נתנם האלוהים לטומאה. הוא נותן אותם שיחיו חיי טומאה וחטא, בתאוות ליבם, לנבל גביותיהם איש את רעהו. לא מדובר על טומאה מינית, מה שנקרא, כפי שנראה מיד. אשר אמירו אמת האלוהים בחזב, חזב זה שקר, ויכבדו ועבדו את הבריאה תחת בוראה מבורך לעולמים, אמן. במקום להאמין באמת, הם קיבלו את השקר, הבחירה שלהם. מה אליהם עושה? בעבור זאת נתנם אלוהים לתאבות בושה, כי נשיהם החליפו את התשמיש כדרכן ושלא כדרכן. פה מדובר על מה שכך חטא לסביות, שאישה, במקום להימשך לגבר, היא נמשכת לאישה. מה שכך משיכה חד מינית. הנה, תראו מה, למה זה קורה? האם זה דבר טבעי נורמלי? ממש לא. זה עונש מאלוהים. כי הם לא רצו באמת, הוא נותן אותם לשקר. והוא ממשיך ואומר על ההומוסקסואלים, הגברים, וכן גם הזכרים, עזבו את השמיש האישה כדרכה, ויחמו זה בזה בתשוקתם. גבר נמשך לגבר, אני חייב לומר שאני לא מסוגל לתפוס את זה בכלל. ויעשו תועבה זכר עם זכר, זה תועבה ולא פחות. ויקחו שכר משובתם הראוי להם בעצם גופם. שימו לב. וכאשר מעשו להשיג האלוהים בדת, נתנם האלוהים בידי דעה נמאסה לעשות את אשר לא ייתכן. וירב בקרבם כל חמאס, זנות ורשע, בצע באב, ורשימה ארוכה מאוד. תראו מה קורה כאן. האם אלוהים בצורה אקטיבית גורם לאנשים לחתור? מה דעתכם? התשובה היא לא. אלא מה? אתם לא רוצים את האמת? לכו בדרך השקר. לכו בדרך שלכם. הוא לא מונע מאיתם, הוא לא מפריע להם. אנחנו מבינים שאם כל אחד מאיתנו כאדם מאמין, ירא אלוהים, אם חס וחלילה, וזה יכול לקרות, מי שאיתנו עומד לעשות טעות כלשהי, אולי לחתוך את, בתום לב, מה אלוהים יעשה? הוא יעצור אותנו. הוא ימנע אותנו כדי שלא ניפול ולא נסתמך. עם החסד שלו. זה חסד אלוהים. הוא לא רוצה שנחתה. במקרה הזה לא. הם לא רוצים את אלוהים, לא רוצים את האמת. הם לא רוצים, לא צריך. לכו בדרך שלכם. עד כדי כך שהם עושים את אשר לא ייתכן. והיום, אתם, יש עוד אנשים מנסים לשכנע את עצמם ואחרים שכל הסטיות החד מיניות זה דבר טבעי ונורמלי. למה אנשים הגיעו? שלא נתפלא. הם משכנעים את עצמם שזה נכון, זה בסיין בעיה. למה? כי זה הדרך שהם בחרו בה. זה התוצאה הנוראית של לבחור בשקר במקום באמת. תראו לאיזה מצב אלוהים מביא בני אדם. זה בכל העולם אגב, מתפשט. לא נתפס. זה מה שקורה. בואו ניקח עוד דוגמה אולי עוד יותר קיצונית. באיגרת השנייה לתסלוניקים, פרק ב', אני לא מראה את הפסוקים מדויקים, מדובר שעל צר המשיח מי שמכיר. כי סוד הרשע כבר החל לפעול, רק שיוסר מתווך המונה עד כה, אני לא אכנס לפרטים עכשיו, זה הרקע לדברים. ואז יגלה הרשע, הרשע שמדובר כאן זה צר המשיח. הרשע, אשר ימיתנו האדון ברוח שפתיו, וישביתנו בהופעת ביאתו. פה מדובר על ביאתו של צר המשיח בקץ הימים, ויפעל להטעות את בני אדם כדי שיחשבו שהוא בעצמו אלוהים. עכשיו תראו מה קורה כאן. זה עדיין לא קרה. את אשר יבוא כחזקת השטן עם החוזק והכוח של השטן, ברוב כוח ובאותות ובמופתי שקר ובכל מרמת אבן בעובדים. שר המשיח, כשהוא יבוא לכאן בעזרת נביא השקר, מי שמכיר בחזון יוחנן, הוא יעשה אותות במופתים מדהימים. נאמר לנביא השקר שהוא יוריד אש מהשמיים, כמו אליהו. ומי שזוכר, כתוב שהחיה, הצער לשיר, הוא ימות ויקום לתחייה. זה אמיתי, זה לא אחיזת עיניים, זה, אתה לא קולט את זה. כלומר, הוא יעשה אותות כאלה לשכנע את בני אדם, צער המשיח הוא אלוהים. לקבל את תו החיה, בטח אתם יודעים את זה. למה אלוהים מרשה את זה? למה? תחת אשר לא קיבלו את אהבת האמת לברשה, אתם לא רוצים את האמת? קחו את השקר. ותראו מה אומר בפסוק הבא. ובעבור זאת ישלח להם האלוהים מדוחי שווא, אלה הטעיות, אשליות, להאמין בשקר. תראו, יותר מזה אין. תראו מה קורה כאן. אנשים שמקשים את הלב ומתעקשים ולא מוכנים לקבל את האמת, מה אלוהים עושה? אתם לא רוצים את האמת? תבחרו בשקר, תאמינו בשקר. מה תהיה התוצאה? משפט אלוהים. עונש איום ונורא. תראו לאיזה מצב בני אדם יכולים להגיע. אין ניטרליות. או באמת או בשקר. אין באמצע. לא קיים. לא קיים. האמת שמפחיד לחשוב על זה. זה יקרה בקצה ימים. הוא אומר, למען עידונו, ישפטו, כל אשר לא האמינו באמת, רצו בעוולה, מתור בחירה אישית שלהם. איזה עונש מאלוהים. שאני רוצה קצת להרחיב, בצורה מאוד פשטנית, קצת להמחיש את הרעיון. או אם כאן לב של בן אדם, ככה זה בספרים מופיע. האם הלב שיש לכל אחד מאיתנו הוא לב, בוא נאמר, חיובי, תקין, מה, הלב הרוחני כמובן, אני לא יודע, הלב הפיזי זה בעיה אחרת, הלב הרוחני שלנו, מה דעתכם, הוא מתפקד בסדר? מדריך אותנו בסדר? לא, יש לנו בעיה. מה אנחנו קוראים בירמיהו, פרק י"ז? עקוב הלב מכל, ואנושו, מי ידענו? הלב שיש לכל אחד מאיתנו, כל בן אדם, אתם יודעים מה, אני רוצה לדייק, לא דייקתי. הלב שהיה לנו, הלב שהיה לנו, הוא לב בעייתי. אנחנו, תודה, קיבלנו לב חדש. לב חדש, לב תקין. הלב הישן, שמי שלא שב בתשובה, הוא לב שמטעה את הבן אדם לגמרי. אם אדם הלך לפי נטיות ליבו, אוי ואבוי לו למה הוא יגיע. הוא אנוש, הוא כל כך חולה במצב שהוא הולך למות. מי יודע, מי יודע מה קורה בקרבו? הכל מקולקל שם. זה לב של בן אדם. זה נכון לכל אדם שלא שב בתשובה. זה בגלל החטא שאדם וחווה, כל אדם נולד עם לב מקולקל. אין מה לעשות. עכשיו השאלה היא כזאת. מה בן אדם יכול לעשות עם הלב שלו? הלב הרוחני כמובן. שימו לב, יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שבן אדם מקשה את הלב שלו. תכף נדבר איך הוא עושה את זה. מקשה את הלב שלו. מה האפשרות השנייה? האפשרות השנייה שהוא מרכך את הלב שלו. כלומר, נכנע לפני אלוהים. אלה שתי אפשרויות. אני לא מכיר אפשרות נוספת. ואני אשאל שאלה. מאוד, ואני מבקש, תחשבו רגע אחד. האם לדעתכם יש אנשים שנולדים עם לב כזה, לב קשה, כך הם נולדים? שאלה מעניינת, לא? לפי דבר אלוהים אין דבר כזה. אין דבר. כל אדם נולד עם לב כזה, פחות או יותר קשה ברמות שונות, אבל אין כזה דבר שאדם נולד ממש עם לב קשה. לא קיים. שלא תהיה נאיבנות. חשוב להבין את האמת הזאת. יש המון דוגמאות כמובן. מה שאני רוצה לומר, כל אדם, בלי יוצא מהכלל, יכול להקשות את הלב שלו או לרכך את הלב שלו. במי זה תלוי? אך ורק בו. אני מחליט. כל יום, אם להיכנע לפני אלוהים או חלילה להתנגד לו, אני מחליט. זה הבחירה שלי. אני חושב שזה ברור. עכשיו בואו נראה מה ההשלכות של האמת הזאת. איך אדם מקשה את הלב שלו? יש לנו המון דוגמאות בכתובים, פשוט מאוד. הוא לא רוצה להאמין. הוא מסרב להאמין. באלוהים, בישוע, לא רוצה להאמין. או אלוהים מדריך מישהו לעשות משהו, הוא לא שומע בכל אלוהים. הוא מתעקש לעשות הרצון שלו. הוא לא נכנע לפני אלוהים. זה הקשיית הלב. ולכן שכולנו מבינים שהקשיית לב זה דבר מתמשך. זה לא משהו חד פעמי. אדם עוד ועוד מקשה והלב נסע יותר ויותר לב של אבן. בעייתי מאוד. הבן אדם השם שהוא מקשה את הלב שלו. ואני אשאל שאלה כזאת. השקעתי הרבה מחשבה בדברים האלה, כי בעיניי דברים מאוד עקרוניים להבין אותם. האם יש מצב שבו בן אדם רגיל, הנה עם הלב שלו, הלב העקוב הזה, הלב מקולקל, שאלוהים בלי שום סיבה יקשה את הלב שלו, מה דעתכם? אז שאלה עקרונית, כן או לא? תופתעו לשמוע שעל השאלות שאני שואל יש כל מיני תשובות, אבל הבנתי יש רק תשובה אחת, התשובה היא לא. אין כזה דבר. אני לא מכיר דוגמה אחת בכתובים לזה. שימו לב, אלוהים לא מקשה, ואני מבקש לזכור את האמת הזאת, הוא לא מקשה את הלב של אדם שלא יקשה את ליבו. כפי שנראה מיד, רק לאחר שבן אדם מקשה את הלב שלו, אתם תכף תראו את זה, אלוהים יכול לקשות את ליבו. כלומר, לא ייתכן שהוא ככה יקשה, אלוהים יקשה את הלב שלו, בשום אופן לא. החטא הוא אבוד הבן אדם הזה, מה הוא השם? שימו לב, אם בן אדם מקשה את הלב, אמרתי, לא מאמין, לא מציית לאלוהים, מהרצון החופשי שלו כמובן, בשלב הזה אלוהים יכול להקשות את הלב שלו. ואני אומר לכם, לפי הבנתי, אנחנו נוגעים כאן בנקודה קריטית, וצריך להבין אותה. כשמגיעים למצב הזה, כשאלוהים מחליט, רק הוא מחליט, להקשות של לב של בן אדם, אתם יודעים מה קוראים בבן אדם הזה? כתוב לכם בשקופית הבאה. הכל שחור. בואו נראה. אני רוצה שזה קצת דרמטי, אבל זאת האמת. אדם כזה שאלוהים מקשה את ליבו, הוא אדם אבוד. יש אנשים כאלה. הם עבודים. נכון, אתה רואה אותם הולכים, מדברים, צוחקים, אוכלים, ישנים, אבל הם עבודים. הם עבודים לנצח. ישוע קורא להם חזירים וכלבים, הוא אומר, אל תנסו לך לבשר להם. לא רק שהם לא יהיו מוכנים לשמוע, הם ירדפו והתנפלו עליכם. הם עבודים. למדו בשנייה לפטרוס מורי שקר, הם עבודים לנצח, יש שלב שהם עבודים. למה אני מרגיש להדגיש את הדבר הזה? לנו קשה לדעת. אנחנו לא יודעים מה קורה בליבו של אדם, אני מסכים. אצלי בבניין גר בן אדם אחד, הוא נפטר לפני שנתיים שלוש, אתאיסט מאוד רציני. הוא היה גם באירופה, במלחמת העולם השנייה. והמעט שניסיתי לדבר איתו, הוא התחיל ללעוג לאלוהים ולצחוק על אלוהים, ודיבר מילים לא יפות. אני הבנתי שאין לי מה לדבר איתו יותר. אין לי שום מילה, חבל, אדם מבוגר, מעל 80, אין טעם לדבר איתו. והמשך כל פעם שראיתי אותו, עשיתי איגוף, לא רציתי לדבר איתו מילה, חבל, בשביל מה לדבר איתו? אדם שרק צוחק על אלוהים ובז לו, מה לי ולא? אדם עבוד, אחרי שנתיים בערך הוא מת, הוא ייתן את הדין לפני אלוהים. אתם זוכרים, כתוב שם, ישוע מספר לו משל הזורע, הזרע הראשון נפל על דרך קשה, אתם זוכרים את זה. מה קרה? בא עוף השמיים ולקח את זה מיד. מה זה הדרך הקשה? זה בן אדם שיקשה את הלב שלו עד ידי כך, שדבר אלוהים בכלל לא מדבר אליו. כלום, אפס. לא מעניין אותו בכלל. הוא לא מבין בכלל מה אתה רוצה עם החיים שלו. עזב אותי מאמונה מישוע. כלום, כלום. לב אבן. אדם כזה הוא אבוד. הוא השם שהביא את עצמו למצב הזה, ויש שלב שאלוהים מקשה את הלב עוד, עד מוות. כשאני מרגיש צורך לומר את האמת הזו דווקא בינינו כמאמינים, אני אגיד דבר מאוד לא נעים, אבל אמיתי. אני מכיר גם בארץ שלנו, בטח כולכם מכירים, במשפחות שונות של מאמינים, ישנם לא הרבה, אבל זה קורה, ילדים ממשפחות מאמינות, שמגיל, מאז שהיו תינוקות, הם נחשפו לאמת, על ישוע, על הברית חדשה, מכירים טוב את הדברים. הלכו, גדלו, 15, 16, הרבה שנים, הם יודעים טוב את דבר אלוהים. בשלב מסוים, לקראת גיל צבא פחות או יותר, הם מחליטים שהם לא רוצים להאמין. אלוהים לא מכריח אף אחד מאיתנו להאמין. לא רוצים להאמין. והם פונים לעולם ומתחילים להתלכלך בחטאים שונים. ומאפשרים לטומאה למלא אותם יותר ויותר. שאני רוצה שלא תהיינה הבנות. מצב כזה שאדם שיודע את האמת ומתור בחירה חופשית מתנגד לה ובוחר בדרך הרעה, זה מצב מאוד מאוד מסוכן. ואיך שאני מבין, אם המצב הזה נמשך, אלוהים מחליט, לא ענה, אנחנו לא יודעים. יש שלב מסוים שאלוהים מחליט, זהו, הוא יותר לא נותן הזדמנות. הוא לא נותן הזדמנות. והוא ממשיך להקשות את הלב, האדם הזה עבוד לנצח. לנצח. אל תנסו לדבר איתו, להראות לו פסוקים, חבל הזמן שלכם. זה עבוד. למה? כי אחרי שהוא הקשה את ליבו, אלוהים משלים את הפעולה, הוא עבוד לנצח. אני חוזה, אדם שאלוהים מקשה את ליבו, לא יכול, הוא לא יכול לצאת מזה. אין לו שום תקווה, שום ישוע, עבוד לנצח, לאש גיהנום. יש לי עוד כמה דקות. לכן, אנחנו בתור מאמינים מוזערים פעם אחר פעם. זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, חס וחלילה, כי זה הבחירה שלנו. מה, מישהו מכריח אותי להאמין, לבחור בישוע? אף אחד. אני עושה את זה כל יום מחדש, כולנו. אבל יש לנו אזהרות חמורות, זה לא משחק ילדים. אוי ואבוי למי שמגיע למצב הזה, אוי ואבוי לו. בהגיעת הלבנים יש כמה פסוקים, למדו את זה בחווה. אל תגשו לבבכם כמריבה כיום עשה במדבר, כמו שאמנו הקשה את הלב, וכל הזמן התלונן נגד אלוהים במדבר. אל תגשו את לבבכם כמריבה. ראו איך חי פן יש באחד מכם בלב רע וחסר אמונה, לסור מאלוהים חיים, זה עלול לקרות. שאדם מתדרדר, מתרחק. מה יש שהוא אמר לתלמידים שלו? לשליחים, שאחר כך ביסרו את הבשרה. במרקוס, אנחנו קוראים בסוף מרקוס, באחרונה נראה להשתי עשר, ביותם מסובים, זה 11 תלמידי ישוע. ויחרף חסרון אמנותם וקשי לבבם. קשי לבבם. השליחים שהוא בחר בהם. כאן לא מדובר על יהודה, 11 השליחים. אשר לא האמינו לרואים אותו נאום מן המתים. הם לא האמינו. ישוע אמר להם כמה פעמים, אם אתם מכירים את הבשורות, שהוא ילך לירושלים, יתפס, יצא לב וימות, ויקום ביום השלישי. הוא אמר להם את זה. וגם מרים המגדלית ועוד כמה, הם ראו שהקבר ריק, והמלאכים שגילו להם, שישוע קם מהמתים. באות נשים מספרות לשליחים שישוע קם, השליחים לא מאמינים. למה הם לא האמינו? הם הקשו את הלב שלהם. הם סרבו להאמין. מדהים, לא? השליחים שישוע בחר בהם. וישוע מאוד מאוד כועס על חוסר האמונה שלהם. אחרי זה שרוח הקודש סלח עליהם בשבועות, הם נעשו אנשים אחרים, כמובן. אני רוצה, אולי בזה אני אסיים את הקטע שלי, הייתי רוצה לדבר על דוגמה חיובית. הייתי אומר, דוגמה יוצאת מן הכלל. מי שלא מכיר את חיי מנשה מלך יהודה, אני מאוד ממליץ לקרוא. מנשה מלך יהודה, ללא ספק, תקראו לטוב, גם במלכים, גם דברי הימים, היה מלך הכי גרוע מכל המלכים, הכי מושחת. הוא הסית את אנשי יהודה לעשות חטאים יותר חמורים מאשר הגויים עשו. הכי גרוע שיכול להיות. אתה קורא שם את הדברים, אני לא אתחיל להראות להם פסוקים כאן. לא יהיה תואר למה הבן אדם המטורף הזה הגיע. טוב, עכשיו מה קורה? היה לו, שימו לב, האדם הזה הקשה את הלב שלו. לא מדובר על שנה, שנתיים, במשך שנים. המשיך ועשה את הרע והשפיע על כל אנשי יהודה. אתם יודעים מה, מי שקורא את השלב הזה בחיים אומר, הבן אדם הזה אבוד. אין לו סיכוי. תראו מה הוא עושה, מקשה את ליבו בלי הפסקה. זה לא פעם פעמיים. אם תקראו, בשלב מסיים מלך, אלוהים החליט למתו לקח, ומלך בבל נלחם בו, תפס אותו עם אחרים, לקח אותו לגלות, לבבל, כשהוא אסור, כמו איזה פושע עלוב, מלך יהודה, כן, כך אסור, פושע, נכנס את הכלא. מנשה מלך יהודה. אלוהים פגע בו קשות מאוד. מה קרה? למרבה הפתעה, מה הוא עשה? מנשה ריקח את הלב שלו. אתם רואים בהמחשה שלי. ריקח את הלב שלו. תסתכלו. כשהוא היה אסור, מסכן ואומלל, מיואש מהחיים לגמרי, מה הוא עשה? הייתי אומר, ההזדמנות בדקה ה-90, לפני שמאוחר מדי, הוא כעצר לו, הוא שהיה לו מאוד צר, הוא היה בצרה כל כך גדולה, מה הוא עשה? חילה את פני אדוני אלוהיו, הוא פנה אל אלוהים מהכלא, והיקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו. הוא ממש נכנע בכל כולו לפני אלוהי אברהם יצחק, נכנע לגמרי. עובדה זה קרה לו. איך בדיוק אני לא יודע, אבל זה קרה לו. ושימו להם מה קרה. והתפלל אליו, הוא התפלל אל אלוהים, שגרם לכך שהוא יגיע לבבל, ויעתר לו, אלוהים שמע את התפילה שלו, אותו מנושה שהיה כזה פושע עלוב, וישמע תחינתו, את התחנונים שלו, ויושיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה כי אדוני הוא אלוהים. בדברי הימים זה מופיע גם במלכים. האמת שמדהים, אני חייב להגיד לכם, כשלומדים על חיי מנשה, אני אומר לעצמי לא פעם, אם מנשה שהגיע לתחתית שב בתשובה, בוא נאמר, הרבה מאוד אנשים יכולים לשוב בתשובה. ואתה אומר, אלוהים, סלח לו על כל הפשעים הנוראים, למה? הוא שב בתשובה אמיתית. תראו את הצדקה ואת החסד של אלוהים. הוא, אולי אני עכשיו בזה, טוב, אני אעצור כאן, יש לי עוד הרבה, אז בוא נתקדם. פעם בעזרת האל נמשיך ללמוד את הנושא הזה שיש לו השלכות מחיקות לכת. בוא נעצור כאן.